hath pleased Almighty God to call to his mercy our late sovereign lord, King George the Fifth, of blessed and glorious memory, that the high and mighty Prince Edward Albert Christian George Andrew Patrick David is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Edward the Eighth. By the grace of God, of Great Britain, Ireland, and the British dominions beyond the sea, King, Defender of the Faith, Emperor of India. God save the King!
שעה היסטורית, אדוארד השמיני, פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על המלך שוויתר על כתרו למען האהבה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום, אנחנו היום מדבר על סיפור טרגי ורומנטי כאחד.
טרגי ורומנטי?
ודאי, אהבתו של מלך לאישה והוויתור המעריר מאוד על כתר.
האישה היא וואלי סימפסון.
גברת וואלי סימפסון.
גבר, לא התכוונתי להליב. גברת וואלי סימפסון.
היא הייתה נשואה פעמיים, אז כן אפשר להגיד לה גברת. ועדיין הבעלים היו בחיים. זה מה שהעיקה מאוד עליו. אילו הייתה אלמנה, יכלה לעשות את המלך. בלי בעיות. אבל הבעלים היו בחיים.
כלומר, היא התגרשה מהם, היא הייתה גרושה ולא אלמנה, ולכן הייתה כאן בעיה.
כן.
אנחנו מדברים על המלך אדוארד השמיני.
הבן של המלך ג'ורג' החמישי, ואח של המלך ג'ורג' השישי, שיבוא אחריו.
טוב, זה קצת מבלבל ותכף נרד לפרטים, אבל קודם, מתי הם נפגשו? בוא ספר לנו קצת על הסיפור שלהם.
הוא היה מאוד מוכן להיפגש עם נשים, אבל הוא סבל מאוד בתפקידו. היות היה יורש העצר של האימפריה הבריטית, והאימפריה הייתה גדולה,
כן.
יותר גדולה מכפר סבא, הוא היה חייב לנסוע קילומטרים, עשרות קילומטרים, אלפי קילומטרים, בהודו, בפקיסטן, בניו זילנד, באוסטרליה, באפריקה, בקנדה, וזה נורא שימם אותו.
טוב, זה נשמע באמת נורא קשה להיות יורש העצר של בריטניה.
וכל פעם לנאום, וכל פעם ללחוץ ידיים, וכל פעם לחייך, וכל פעם ליצור איזה דבר חכם להגיד, שלא יהיה אותו דבר שהוא אמר את פול.
ואז הוא מגיע לדבר היחיד שמרגש אותו. זה קורה בעשרה בינואר 1931, במסיבה שנערכה על ידי הגברת תלמה פורנס.
היא אהובתו של הנסיך מווילס. כן.
כלומר, הוא מגיע למסיבה שעורכת אהובתו.
כן, מדוע לא?
ואז הוא פוגש שם את האישה שתשנה את חייו.
כן.
מאוד דרמטי.
רומנטי.
אבל היה לה חלק בזה, לאהובה הנוכחית, לגברת פרנס הזאת.
היא אמרה לגברת סימפסון, אני נוסעת לאמריקה, תדאגי לו, לנסיך מווילס.
אה, תדאגי לו.
כן.
והגברת סימפסון דאגה, אף דאגה.
בצורה מוצלחת ביותר.
ומה, הוא התאהב בה לגמרי?
לגמרי, עוד איך. הוא ויתר לה כתר למענה.
Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.
למה הוא צריך לוותר על הכתר?
מפני שהיא הייתה גירושה, ומלך אנגליה לא יכול לעשות גירושה. היינו בתיכון, אמרנו מדוע שירות התרץ הסודי לא הורג את שני הבעלים, ואז הייתי על מדע, והייתי חופשית להינשא.
אבל זה לא מה שקרה.
לא.
האמת היא שבאמת התעוררה מחלוקת גדולה בבריטניה סביב הצעד הזה של אדוארד השמיני. ראש הממשלה השמרני סטנלי בולדווין, שחי בין 1867-1947, חשב שהמלך צריך לוותר על הכתר אם הוא מחליט להתחתן איתה.
או על האישה. הוא אפילו אמר לו, תשמור על הגברת כמאהבת ותמצא לך מלכה.
מצד שני היה לו תומך מפתיע.
וינסטון צ'רצ'יל, שהיה אדם מאוד ישר, מאוד נלהב, והוא לא רצה שהמלך יישא את הגירושה, אבל הוא לא רצה שישפילו את המלך בוויכוחים פרלמנטריים, ורצה לשמור על כבודו. והוא נפגש עם המלך, ואחרי זה נפגש עם השרים, ורצה למנוע שערוריה.
וגם לזה אנחנו עוד נגיע, אבל עכשיו יש טעם אולי להתעכב על עוד קשר מעניין של אדוארד השמיני, קשר מטריד הייתי אומרת, עם הגרמנים ובפרט עם אדולף היטלר.
כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא היה פטריוט אנגלי.
אדוארד השמיני.
אדוארד, שנה את גרמניה, והוא הציע אפילו להילחם בשדה הקרב כחייל פשוט, ולורד הביטחון, ושר הביטחון, לורד קיצ'נר, אמר כן, אבל את אוכל ליפול בשבי. ואז אנחנו, אם אתה תמות למען המולדת, אני מסכים. אבל אם אתה תיפול בשבי, אז תהיה סחטנות גרמנית, ולא נדע איך לצאת מזה.
ראייה מאוד מפוקחת הייתה לשר הביטחון הזה.
תצא מן התוכנית הזאת. אז הוא יצא, ובמשך כל המלחמה, בעולם הראשונה, הוא עשה עבודת מטה, אם כי לא הייתה לו לא סכנה, כי פעם אחת פצצה נפלה על מכוניתו, ממנה רק יצא כדי להשתתף במסדר חיילים. הוא היה אדם אמיץ בכל זאת.
אבל זה היה במלחמת העולם הראשונה.
כן.
באיזשהו שלב הוא משנה דעתו וממש מרגיש קשר עמוק לגרמניה.
אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להיות כאן עורך דין של השטן. גרמניה לא מופיע אולי אצלו כמדינה נאצית, אלא גרמניה מופיע כמדינת האויב. ואם הוא רוצה שלום, יש להתפייס עם האויבים. הוא לא הבין כל כך הרבה בדיאולוגיה נאצית, אבל הוא ידע שגרמניה זה האויב מזה דורות. וכדי להבטיח את השלום באירופה, יש להתפייס קודם כל עם גרמניה. זה כמובן מלמד סנגוריה על המלך, ויש כמובן דעות אחרות.
אפשר גם לטעון שהוא היה חסר כל הבנה פוליטית ומדינית, ושהוא לא הבין איזה אסון גרמניה הולכת להמיט על העולם.
זה נכון, אבל גם כן הוא אחד את התוכניות הנאציות, אם כי כשביקר בגרמניה, הוביל אותו במחנה ריכוז, אבל לא הראו לו דברים שאנחנו מכירים במחנה ריכוז, אלא מבחוץ האוכלים, הפועלים, עובדים, מרוסים וכל זה.
רגע, באיזה שלב הוא ביקר בגרמניה?
אחרי שהתפטר מהכתר המלוכי, הוא התפטר בסוף 36.
כן.
בראשית 37 הוא היה בגרמניה, ודרך אגב היטלר קיבל אותו בסבר פנים יפות, והתפעל מאוד ממנו, אמר שהמלך טוב, וגם גברת סימפסון, אומר היטלר, יכלה להיות מלכה מצוינת לאנגליה.
Thank you.
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שדבר מאוד קשה בפרשה הזאת, שהוא היה מאוד סימפטי. תמיד מחייך, תמיד מדבר אנשי הפשוטים. אחרי זה אני אספר בפרט קטן על הקשר שלו הבלתי אמצעי עם הציבור.
כן.
ועל כן הוא ידע שפופולרי. אביו למשל, ג'ורג' החמישי, היה אדם חמור ומחמיר, והעם לא אהב אותו. אבל אדוארד היה מלא אהבה ואהדה, היה הנסיך המקסים, הצעיר, וקודם כל חשבו שהוא יביא את אנגליה למדיניות, דרך אגב, אפילו היו לפעמים נערות סוציאליסטים, כאשר קשה היה המשבר הגדול והאבטלה איומה,
כן.
הוא ביקר בשכונות העוני, והתעניין מאוד בגורלם של חסרי הכל.
אבל עכשיו העם כבר לא נטה לו חסד אחרי שהוא החליט להתחתן עם האישה הזאת. הם לא אהבו אותה, את הגברת סימפסון.
הם לא אהבו אותה מפני שהם גם לא הכירו אותה. הם לא ידעו למשל את ההדתה לגרמניה הנאצית. אבל חשבו שהיא חטפה אותו מאנשים יותר מכובדות. למשל, הגיסה שלו, המלכת האם שמתה לא מזמן בגיל 101,
כן.
האם של המלכה הנוכחית, קרא לאישה הזאת, גברת סימפסון, הנמוכה מן הנמוכות. וזה כמובן לא קומפלימנט גדול.
לא, אבל הוא לא מוותר.
הוא לא מוותר כי הוא אהב אותה. ואומרים שהוא היה, שהיא הייתה למעשה עריצה. הוא אהב להיות מושפל. היא הייתה צועקת עליו, אל תיתן פקודות למשרתים בבית שלי.
בבית שלי? אבל הרי זה ארמון שלו.
היא שכחה פרט קטן זה. ככה שזה היה משהו מאוד קומפלקס. אני חושב שאין מאוד מצטער שדוסויבסקי לא כתב פרשה על הנושא הזה.
זה לא נשמעת כמו מערכת יחסים אידיאלית.
לגמרי לא.
אבל הוא הולך איתה עד הסוף ואומר, אני אתפטר מכס המלוכה.
אבל גם הידוע היה שהיו לה הרבה הרפתקאות. אומרים שהיא הייתה אהובתו של שגריר גרמניה, פון ריבנטרופ.
מי שלימים יהיה שר החוץ של גרמניה הנאצית?
כן, מי שיהיה שר החוץ היה קודם כל שגריר בלונדון.
כן.
ואומרים שהוא שכב 18 פעמים איתה, מפני שכל יום היא הייתה מקבלת ממנו 18 פרחי ציפורן.
אבל בזמן שהיא הייתה עם אדוארד...
לא, לא, היא גבייס...
היא הייתה נאמנה.
שירות הריגול האמריקאי גילה שבזמן שהיא הייתה יחד עם אדוארד, היה לה גם עובד בבית חרושת למכוניות באמריקה, של פורד, אני חושב, שהיה רקדן טוב מאוד.
הוא ויתר בשבילה על עולם ומלואו, ואתה אומר שהיא הייתה לא נאמנה.
קודם. אין עדויות שהיא בגדה בו אחרי זה. אבל למעשה כשהיא הייתה בת 80 פלוס, היא נשארה נאמנה לו.
יפה מאוד.
כן.
הוא לא התחרט על זה שהוא עזב
לא,
את ה...
לא, לגמרי לא. זה שימם אותו, אני הסברתי. הוא לא רצה להיות נסיך. הייתה הרגשה שלהיות נסיך זה בובה. שהוא לא יכול לשיות את חייו שלו. הוא חייב להצזיע, לחייך.
ואיך הוא עשה את זה? איך הוא התפטר?
קודם כל הוא רצה דבר אחד, והוא התייעץ עם שרצ'יל.
כן.
הוא רצה לפנות אל האומה. הוא לבקש מן האומה שיתנו לו לחיות עם האישה שהוא אוהב אותה, בלי שרים, בלי התערבות הממשלה.
באמת, מה זה עניין של הממשלה?
סוף סוף הוא מלך. ואני לא יכול לשאת את העול, הוא אמר, ללא אישה שאני אוהב אותה.
Finally decided that I could not take the responsibility of splitting the nation and jeopardizing the monarchy on the issue of my personal happiness. If the dignity of the throne was to be maintained and the unity of the empire preserved, the path of duty was clear. I had no choice but to abdicate.
Love is asking
to be loved. ואיך מקבלים את הטיעון הזה?
קודם כל, ראש הממשלה, שהיה ציניקן, בולדווין, אמר לו בסודות, תשמור עליה כאהובה, ותתחתן עם בן השיחה.
למה אתה צריך לעשות את כל הבלגן הזה?
בהיסטוריה היו הרבה מקרים כאלה. למה אתה עושה לחדש את זה?
נו, אז מה הוא אמר?
המלך, בשום אופן לא אמר המלך. אני רוצה להתחתן עם האישה שאני אוהב.
יפה מאוד. אז העם לא הריע לו ואמר, כן, תישאר?
לא, לא, היה משבר ההתפטרות, וזה היה מאוד ער. אפילו הבן דוד שלי שלח לו מברק.
הבן דוד שלך שלח למלך אנגליה מברק?
שהיה אזרח בריטי.
כן.
וכתב, אהיה גבר, זה המברק. זה די זול, כמה מילים.
אהיה גבר. אהיה גבר זה אומר, מה עשה אותה לאישה?
התחתן איתה ותכריז עליה כמלכה.
יפה. אבל הוא לא עשה את זה.
הוא לא עשה את זה.
הוא התחתן איתה ופרש מתפקידו.
והדוד הוציא כסף לכינם.
דרך אגב, היו גם כאלה שטענו שבולדווין, ראש הממשלה, הוא תכנן את כל העניין הזה.
כן.
שכל ההתרחשות הזאת זה בעצם איזשהו קשר סודי שהוא רקם.
בולדווין לא אהב אותו. אנדרי לייב לא אמר, אי אפשר לסמוך על המלך. כל פעם יש לו רעיונות חדשים, יוזמות חדשות. מלך אנגלי חייב להיות שמרן. אתה חייב לדעת היום מה הוא יגיד בעוד חודש הבא. אבל אם המלך הזה משנה כל פעם דעתו, וסיפור שלם על ניסיון לחטוף אותו.
לחטוף את המלך?
כן, היטלר ארגן את עטיפתו של המלך, אשר ברגע האחרון לא הצליחה.
טוב, אנחנו תכף נגיע לזה, כן. כי אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין הקשר עם גרמניה הנאצית, אבל אני עדיין בשבויה בכל סיפור ההתפטרות הזה. בעיתונים, בעקבות המעשה שלו, לא ממש פרגנו לו.
אני רוצה להגיד לך, פרט מאוד קטן.
כן.
אבל מעניין, כל העיתונות העולמית הייתה מליאת הפרשה, מחוץ לעיתונות הבריטית, אשר שתקה כמו דג עד הרגע האחרון.
טוב, אז היו ימים אחרים, בניגוד למה שראינו בתקופה האחרונה.
לא הייתה טלוויזיה.
לא הייתה טלוויזיה, ולא היו את הצהובונים שרדפו אחרי המלך, המלכה וכל משפחתם לכל אשר ילכו.
בדיוק.
אבל כן, הייתה למשל קריקטורה שצחקה קצת על הצעד הזה של המלך.
כשהמלך אמר, אני לא יכול לעבוד ללא האישה שאני אוהב, אז יש פועל שבא וזורק את הכלים שלו, ואומר להם, אני לא יכול לעבוד ללא הכלים שאני אוהב.
כלומר, הם לא קיבלו את המשפט הזה שלו.
לא.
הם גם אפילו קראו לו חסר חוט שדרה.
אמרו את זה מפני שכאן יסננו פרטים על החיי הפרט שלו, על העובדה שהייתה רודה בו, הייתה מליבה אותו בציבור. וחשוב שהוא קצת חסר חוט שדרה.
אתה אמרת שהצעת יחד עם החברים שלך בתיכון שיחסלו את שני הבעלים שלה.
כן.
אבל הייתה גם הצעה אחרת, קצת יותר הומנית, אם תרשה לי להגיד, לחתן את שני הבעלים שלה. ואז ייווצר תא משפחתי מאושר, היא עם אדוארד. כל אחד מהבעלים נשוי לאישה אחרת.
איך לא חשבו על זה? את יכולת באמת לפתור את הבעיה.
טוב, אני מצטערת שלא חייתי בתקופה הנכונה. גם יש לי תחושה אבל שאף אחד לא היה מאזין לי באותו זמן.
למה דוע לא? צעירה ישראלית, מים ורעיון גאוני. הצלחה עצומה.
In a month or less, I must die without a wedding. Let the bitter tears I'm shedding witness my distress. Here's a pretty mess, here's a pretty mess. Here's a state of things, to her life she clings. Matrimonial devotion doesn't seem to suit her notion. Barrier it brings. Here's a state of things, here's a state of things.
דיברנו ודיברנו על הגברת סימפסון, אבל לא סיפרנו עליה שום דבר. מאיפה היא באה?
היא אמריקאית, מהמעמד הביניים. היא הייתה נשואה לשני אמריקאים. אחד היה טייס, השני היה אל ספנות עשיר.
היה לה חינוך טוב דרך אגב, היא נולדה ב-1895 למשפחה יחסית לא עשירה, אבל כן היה לה דוד עמיד, והוא דאג שהיא תלך ללמוד בבית הספר הטוב ביותר לבנות באותה תקופה.
בדיוק.
בבולטימור. מי היה בעלה הראשון?
היה טייס, והיא גילתה שהוא משתכר. לפני כל טיסה היא משתכר.
אלכוהוליסט.
כן, אלכוהוליסט. אז היא...
קבע שהיא לא עלתה איתו למטוס.
בדיוק. דרך אגב, אחרי הניסויים הללו היא עלתה אף פעם על מטוס. כי זה אחרי את הפרשה
הזאת. אפשר להבין אותה, האמת. אבל היא הלכה אחריו באשר הלך, וכשהציבו אותו בסין...
כן, אפילו היא גדה למשפט סיני. תן לי את הוויסקי. אבל זה יצר.
בקיצור, אני מבינה שזו הייתה מערכת יחסים בעייתית. אחר כך היו לו כל מיני פרשיות. היה לה איזה דיפלומט ארגנטינאי, דיפלומט איטלקי.
האיטלקי היה החתן הבא של מוסוליני.
לא הבנתי.
כן. הדיפלומט האיטלקי שהיא נילה רומניתו היה רוזן גליה סוציאנו, אשר יהיה החתן של מוסוליני, ואשר יוצא להורג על ידי הפשיסטים.
שדיברנו עליו בתוכנית שעברה, בדיוק. שהוא בסופו של דבר גם זה שדאג לכך שיפילו את מוסוליני.
בדיוק, הצביע נגדו.
אז אתה רוצה להגיד לי שאשתו העתידית של מלך אנגליה ניהלה רומן עם חתנו העתידי של מוסוליני.
בדיוק.
תראה איך הדברים מתחברים.
זה עושה את ההיסטוריה מעניינת כל כך.
אין מה להגיד, מדהימה אפילו הייתי אומרת. ואז אמרת, היא נפרדת מהטייס ומתחתנת עם איזה אל ספנות אמריקאי.
עשיר.
עשיר, כמובן.
יהיו להם 20 משרתים. וחשבו שהגיע עכשיו לשלום ולשלווה.
כן, אבל זה היה ב-1928. ב-1929, כשהתחיל המשבר הכלכלי הגדול, הוא כבר לא היה כל כך עשיר.
כן, הוריד את המשרתים. מ-20 ל-12.
ואז היא פגשה את המלך.
לא את המלך, יורש העצר.
את יורש העצר אדוארד.
פרינס אוף ויילס. ודרך אגב, קודם כל הוא היה נידותי עם בעלה. ויש סיפור מפורסם שהוא הזמין אותה לארוחת ערב, והם שוחחו והתבטחו עד 4 בבוקר. זאת אומרת, מצאו עניין רב אחד את השני. אבל לאחר זאת, המלך הזמין אותה
לבד.
לסיור ביחדה שלו, והבעל לא זמן.
לא מנומס.
הוא לא רצה להשב את זה ארבע בבוקר, המלך. כדי לשוחח על הא ועלדה.
משוחחים על הא ועלדה, עוברים מפה לשם, בסופו של דבר היא זורקת את בעלה, ומתחברת לנסיך, ליורש העצר, שמביא אותה ב-1936 לארמון בקינגהם לפגוש את אמא שלו.
רגע, קודם כל יש גברת.
כן.
והגברת הזאת היא... אהובתו של הנסיך.
שהזכרנו אותה, שהיא זאת שבעצם ביקשה מהגברת סימפסון לשמור, לדאוג לו.
כי אני נוסעת לאמריקה, אמרה.
ממש כמו יוקו אונו וג'ון לנון, כן.
אז היא דאגה לו, עד כדי כך שהוא לא נפרד ממנה.
אפשר להבין אותו, אם היא דאגה לו כל כך טוב, למה שבאמת ירצה לעזוב? ואיך אבל המלוכה מקבלת אותה? אמרת שהאימא אמרה שהיא הנמוכה שבנמוכות.
הם שנאו אותה שנאת מוות. הם חשבו שזה קטן מההיסטוריה האנגלית. אם היא בינינו ועצמנו, בכל אחד היה משהו במגירה, סיפור לא כל כך מבריק. אבל העובדה שהאישה ללא דם מלכותי תתערב בענייני המשפחה המלכותית.
ועוד אמריקאית, תרחם השם.
פעמיים גרושה.
אבל הזכרת קודם על המכתבים שלו, שהתפרסמו.
אז זה המכתבים של אהובה הראשונה.
לא על הגברת סימפסון.
לא, לא, וכשהיא הייתה 16 והוא היה 18.
אה, ממש הוא היה נער צעיר.
כן, אבל הוא כבר, האופי שלו כבר מגובש. המלוכה משמנת אותו, הפגישות, יש פיוקים, למה לא נהיה יחד? והטון שלו הוא ממש ילדותי.
אלה מכתבים שנקנו ב-20,000 לירות סטרלינג.
לא מזמן.
שלו, לא מזמן. המכתבים שלו לפרדה דאדלי, שהיא באמת אהובתו הראשונה, הם נכתבו בין 1918 עד 1921, וכפי שאתה אומר, הם סייעו בעיצוב דמותו כאדם קצת נהנתן, שלא מסוגל לקבל על עצמו את עול המלוכה. אז אני מתחילה לחשוב, אולי בעצם כל הסיפור הזה פשוט הייתה דרך המילוט שלו. הוא לא רצה להיות מלך. מעבר לאהבה שלו אליה.
זה נכון. ואני רוצה להגיד לך, יש לי הערה מאוד מעניינת של סופר אנגלי. זאת אומרת, מישהו רוצה לכתוב את חייו, הוא כותב אוטוביוגרפיה. אם מישהו לא רוצה לגלות את חייו, הוא כותב מכתבים. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in
בוא נחזור עכשיו לנקודה קריטית ביותר בסיפור שלנו. הזכרנו אותה קודם, הקשר שלו עם גרמניה הנאצית. הוא ממש ניסה ליצור קשר עם היטלר, ואמרת בעצמך שהנאצים רצו לחטוף אותו. אני לא מבינה את הסיפור הזה.
תוכנית שלמה הוקמה כדי לחטוף אותו כשהוא נוסע לספרד ולפורטוגל.
למה להם לחטוף אותו?
מפני שהם חשבו שהוא פרו-נאצי, והם רצו לנהל את המלחמה כאשר נסיך הכתר האנגלי תומך בהם. זה קלף תעמולתי יוצא מן הכלל. וכפי שהיטלר מצא נאצי נאמן בשם סקורציני כדי לחטוף את מוסוליני, עכשיו הוא מצא נאצי נאמן בשם שטלנברג כדי לחטוף את המלך האנגלי לשעבר.
אבל למה שהוא ירצה לחטוף כל כך הרבה אנשים?
המלך זה קלף עצום. מלך אנגליה תומך בהיטלר. זה יכול גם לפורר את אנגליה, ולהראות שהמלך תומך בנאצים. לפי דעתי התוכנית הייתה טובה, אבל היא לא הצליחה, אלא טובה מבחינה הנאצים.
אבל אני, יש כאן משהו שלא ברור לי, כי כן היה לדוקס, כבר הוא דוקס עכשיו מווינזור, מכיוון שהוא עזב את תפקידו כיורש העצר. כן היה לדוקס תפקיד במלחמת העולם השנייה. הוא היה קצין הקשר עם המטה הצרפתי.
כן, אבל אחרי התנועה הזאת, הוא מונה מושל האי בהאמס, ליד פלורידה, באוקיינוס האטלנטי, וזה היה רחוק מאוד והרחיק אותו כדי שלא יהיה קרוב לאירופה. אבל היטלר רצה לדחוף אותו לפני שהוא יוצא לאי בהאמס.
מה שאתה אומר בעצם זה שהשלטון הבריטי
מינה אותו.
העדיף להרחיק אותו מאירופה. מאוד. שלח אותו להיות מושל איי בהאמס.
כן.
הוא בטח לא כל כך התלהב מזה.
לא, בכלל לא. כאשר הוא ביקש כסף כדי לחדש את הארמון, אמרו לו, עם הכסף הזה אנחנו יכולים לקנות מטוס קרב, ואין לך, לנו כסף למענך, עוד מענכתך.
ובאמת, ריבנטרופ, שהזכרנו אותו קודם, עכשיו הוא כבר שר החוץ הגרמני.
כן, כן.
אמרנו קודם שהיה לו גם מערכת יחסים עם הגברת סימפסון הפעילה ביותר.
כן.
הוא עכשיו מנסה לעכב אותם באירופה, כדי שלא יצאו לבהאמס.
בדיוק, באמצעות החדידים שלהם, הספרדים והפורטוגלים שהיו פשיסטים. הוא מארגן להם, רוצה, מתכנן לארגן להם מסע ציד, וכל זה לא מצליח, מפני שקודם כל צ'רצ'יל היה משגר מכתבים כל הזמן לדוקס, לכו לבהאמס, זה התפקיד שלהם עכשיו.
כל הדבר הזה קורה בזמן המלחמה?
אלא מה?
אז איך הדוקס מווינזור, עם כל הכבוד לו, איך הוא מעז ליצור קשר עם גרמניה, עם מדינת אויב?
הוא לא יוצא קשר. מישהו בא ומזמין אותו לציד, מישהו אומר לו שידיד ספרדי ופורטוגלי ועתיק רוצה לדבר איתך, לא אומרים לו, הווה, נקים קשר עם גרמניה. לא, אלא בצורה מדרוגרת.
אבל הוא טיפש, הוא לא מבין.
הוא מבין.
הוא מבין, הוא משתף פעולה.
הוא שולף פעולה עד לשלב מסוים.
לא, כי אפשר לקרוא לזה בגידה.
עדיין לא. מפני שכאשר באה הפקודה של צ'רצ'יל, צא מיד לבהאמס.
הוא עושה את זה. וכך סוכלה המזימה הנאצית לחטוף אותו. ואמרת שמי שעמד בראש הפעולה הזו היה שלנברג, נאצי בן 30.
כן.
העוזר האישי של היינריך הימלר, ששנה קודם לכן התפרסם מאוד בגרמניה וקיבל אפילו את איתור צלב הברזל.
במקרה ונלו הוא הצליח ללכוד שני סוכנים אנגלו-סקסים.
איך?
הוא פשוט ידימה אותם, הוליך אותם שולל, והם נפלו בידיו. כלומר, הוא היה אדם בעל ניסיון.
אז הוא תכנן עכשיו להפיל בפח את בני הזוג ווינזור.
בדיוק.
היה לו איזו תוכנית מאוד מורכבת, כן? הוא רצה לשכנע אותם ללכת לספרד, יחד עם סוכני מכס קנויים, כי לא היו להם דרכונים.
לא. היה מנהיג פשיסטי, פרימו די ריברה, הבן של הדיקטטור.
ספרדי.
ספרדי, כן. וידידו של דון פרנציסקו פרנקו, הדיקטטור. בעזרת הכוחות האלה הוא רצה לקרב, לפתות את ווינזור, כדי שעד הסוף יחטפו אותו לגרמניה.
ואז בכלל מתחיל פה עניין להסתבך. הוא סידר שמישהו יזרוק אבנים על החלונות של המקום שהם גרו בו.
שלנברג,
כן.
כדי להפחיד אותם. כדי להגיד שהשירות הסודי האנגלי רוצה להתנקל להם.
כלומר, הוא רצה שהם יחשבו שהבריטים בעצמם רוצים לרצוח אותם.
בדיוק.
והם השתכנעו?
לא, הנה, סימן שהם
חזרו... בגלל שהם נסעו לבהאמס.
כן. אבל כשהיו בבהאמה, זה לא רחוק מפלורידה. אז הם יכלו כל פעם לנסוע לארצות הברית. ובארצות הברית יש סוכנים נאצים, והפעם זה השירות הריגול האמריקאי ששומר עליהם. ויש לנו גם כן כאן פירות ועובדות.
תשמע, אני חייבת להגיד לך שכל הפרשה הזאת, מעבר לזה שהיא סבוכה מאוד, נשמעת כאילו המציא אותה איזה סופר מתח בתקופה ההיא, לא באמת שזה התרחש.
אין סופרת מתח טובה ביותר מן ההיסטוריה.
בני הזוג ווינזור לפחות נהנו מדבר אחד באיי בהאמאס, וזה הקרבה לארצות הברית. היו יוצאים שם למסעות.
בפלורידה.
אחד מהם היה ב-18 באפריל 1941, הם מגיעים לארצות הברית, האונייה שלהם עוגנת בפלם ביץ' שבפלורידה, והם חיכו לשלושה ימי חופשה אמיתיים.
אבל ה-FBI שומר עליהם.
רוזוולט הורה לראש ה-FBI להגביר את הפיקוח הסודי על זוג האורחים האלה, וגם על הסוכנים ששומרים עליהם.
ברור.
למה ברור?
מפני שהוא היה מעוניין שהם לא יקלקלו את העניין המשותף, המאבק של בעלי הברית נגד גרמניה.
והם מוצאים נזיר מן המסדר הפרנציסקני.
ה-FBI. מגלה שאיזה נזיר מסתובב, הם עוצרים את הנזיר, ומתברר שזה הדוקס מוירטמברג. הוא חזר בתשובה.
הוא באמת הפך להיות נזיר.
כן.
ומסתובב לו שם.
אבל...
אבל...
הוא גם נאצי, הוא נזיר נאצי, וקשור עם משפחות המלוכה של גרמניה, והוא גם קרוב משפחה של ווינזור.
הוא קרוב משפחה של ווינזור?
כולם, כולם.
והוא נאצי, והוא נזיר. קשה להאמין שכל זה קורה לבן אדם אחד.
למה? זה המקצוע שלו, הוא בא להתקרב, לפתות אותם.
עוד פעם במסגרת המזימה הזאת להביא אותם לגרמניה?
מדוע לא?
וה-FBI עוצר אותו?
כן. מי חוקר אותו? עד הסוף לא עושה אותו, אבל הוא גילה את כל הסודות שלו.
דרך אגב, כנראה שבגברת סימפסון יש איזה משהו בעייתי, כי כמו בעלה הראשון, גם בעלה השלישי, יורש העצר לשעבר, הדוקס מווינזור, פתאום מגלה שהוא מאוד אוהב לשתות. נאמר עליו פעם אחר פעם, ביטוי לטיני, non compos mentis.
הוא שיקור, כמו לוט. כלומר, הם רצו, הסוכנים האמריקאים, רצו להסתיר מה שהם עושים, אז דיברו לא באנגלית, אלא בלטינית. זה מראה ששירות הריגול האמריקאי על רמה אקדמית עליונה מאוד. אף סוחר סודי ישראלי לא יצטט מה שהוא רוצה להגיד בלטינית.
הזכרנו את עברה של הגברת סימפסון, אבל לא כל כך דיברנו על עברו של אדוארד עצמו. הוא נולד, אמרת, למלך ג'ורג' החמישי.
כן.
היו לו עוד ארבעה אחים.
כן.
ברטי, הנרי, ג'ורג' וג'ון.
נכון? ברטי יהיה מלך אנגליה ג'ורג' השישי, האבי המלכה הנוכחית.
אבל איך נראתה ילדותו של אדוארד? הרי היו טענות שאחת הסיבות שהוא היה כל כך כרוך אחרי הגברת סימפסון, הייתה שהוא לא קיבל אהבה בתור ילד.
זה נכון, והוא קיבל מן הגברת סימפסון יחס של מנהלת בית ספר. מחמירה.
הוא אבל בתור נער היה מאוד מוצלח, הוא נחשב לבחור הכי יפה מבין הנסיכים. הכי פופולרי, הסתובב בכל המסיבות הכי נחשבות. אבל היה עוד צד לאופיו שהזכרת קודם, אבל הוא פחות ידוע, וזה הצד הסוציאליסטי שלו.
כאשר היה המשבר הגדול שהתחיל ב-1929, הוא ביקר בשכונות העוני, הוא ביקר במקומות מוכות אבטלה, והביע הרבה הרבה אהדה לאדם הפשוט המנוצל והמומלל. זה נתן לו גם איזושהי פופולריות, והמוני העם הרגישו שהוא מצדד איתם, שהוא תומך בהם, שהוא מחבב אותם.
4 and 20 Yankees, feeling very dry, went across the border to get a drink of rye. When the rye was opened, the Yanks began to sing, God bless America, but God save the King.
עוד דמות מפתח בסיפור הזה היא צ'רצ'יל. אמרת קודם, כשהיה צעיר, צ'רצ'יל בתור חבר פרלמנט, הוא תמך באדוארד השמיני. הזכרת קודם שבזמן מלחמת העולם השנייה, מה שצ'רצ'יל רצה יותר מכל זה להוציא את בני הזוג ווינזור מאירופה אל הבהמאס, שלא יפריעו לו ושלא ייצרו קשרים עם הנאצים.
בדיוק.
אבל קודם לכן, כשהיה עדיין חבר פרלמנט צעיר, אמרת שהוא תמך דווקא באדוארד השמיני.
הוא לא רצה שיושפל. הוא היה ידיד איתו אישית, ובמשבר הגדול של ההתפטרות הוא אכל מספר פעמים יחד עם ווינזור כדי לשכנע אותו למצוא איזה פתרון שיערה הגון על כל שכבות העם הבריטי.
הם היו ממש מיודדים באותה תקופה.
כן, כן.
אם כי צ'רצ'יל אז נחשב, זו התקופה שנקראת השיממון הפוליטי שלו, הוא היה במדבר מבחינה פוליטית.
אבל הוא מתקרב אל סוף המדבר.
עם מלחמת העולם השנייה.
ברור.
ביולי 1936, עורך הדין של המלך, מונקטון, ביקש להתייעץ עם צ'רצ'יל על ההתנהלות האישית של המלך.
כן.
מה צ'רצ'יל אומר לו?
מונקטון, דרך אגב, זה מקור יוצא מן הכלל, כי הוא שמר על כל מכתביו של המלך אצלו.
וכך אפשר ללמוד על הפרשה הזו בצורה
כן.
היסטורית. אז צ'רצ'יל עומד לצידו של המלך מול העורך דין.
בקשר לשידור, צ'רצ'יל היה מסכים שהמלך ישדר לאומה, ואישה לאומה, אתם מסכימים שאני אשא את האישה אותה אני אוהב, כן או לא? אבל אז ראש הממשלה אמר, לא, בולדווין, בשום אופן לא, זה אנטי-קונסטיטוציוני.
ואז נערכת פגישת פסגה ממש. ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, קלמנט אטלי, דאז, מנהיג מפלגת הלייבור, וצ'רצ'יל עצמו, מנהיגי המפלגה הליברלית, כולם דנים בנושא הרי הגורל הזה, החתונה הממשמשת ובא.
המשמשת הם מקווים ולא בא.
כן, אבל הם לא מצליחים לשנות את ההחלטה של המלך לעתיד.
בכל אופן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל עכשיו הוא היה. עד הסוף.
ואתה, באופן מדהים, ראית אותו.
הוא עדיין לא היה אדוארד השמיני, הוא היה נסיך מווילס.
לא, זה פשוט מדהים אותי שלא יכולה לעבור תוכנית אחת, לא משנה מאיזו תקופה, לא משנה באיזה נושא, שאתה לא פגשת את הגיבורים שלה.
הייתי מפוזר בכל אירופה.
זה פשוט מדהים, אז מתי ראית את הנסיך? אני כבר לא עוקבת.
יש מקום קטן בצפון צרפת, שנקרא דוטוקי פארי פלאז'.
כן.
זה מתיימר להיות חוף הים של פריז, פארי פלאז'.
כן.
וזה מקום מאוד מאוד מפואר. המנהל הכללי היה פייר דה גוברטן, האדם שחידש את המשחקים האולימפיים הקלאסיים אחרי 2000 שנה.
מעניין.
והמקום מפואר, בתי מלון גם כן, ופתאום כשאני חוזר מן הים עם ההורים שלי.
בן כמה היית? ילד?
8.
אוקיי.
אני פתאום רואה שיש המון שוטרים, והשוטרים עוקפים אותנו ואומרים לנו, אתם תיכנסו ותעלו מיד לחדרים, אל תישארו בהול, כי הנסיך מווילס הוא פה. נסיך מווילס? ונכנס, אני רואה המון המון לורדים וליידיס שכובים על השטיח.
שכובים?
שכובים, שכו, חבים לי.
טוב, זו דרך מעניינת לבלות, כן.
ועל כיסא גדול יושב אדם, ועל כיסא גדול יושב אדם בגדים לבנים, ומתמדח איתם, והם צוחקים כל פעם שאומר משהו. אבל רציתי לשמוע יותר, אבל השוטרים לא נתנו לי.
ואיך הוא הרשים אותך?
מאוד סימפטי, אבל אמי אמרה להם, בנו של מלך אנגליה בדרן למשועממים.
אולי אמא שלך חזתה כאן את העתיד במובן הזה. לא רק שהוא בדרן למשועממים, בעתיד הוא עצמו ישתעמם מתפקיד המלוכה, ימצא לו אישה שתכניס הרבה מאוד עניין בחייו, הגברת סימפסון, ויחולל את אחת השערוריות הגדולות בתולדות בית המלוכה הבריטי.
אני לא חושב שהיא מי הייתה נביאה עד כדי מרחיקת לכת.
שעה היסטורית, אדוארד השמיני. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המלך שוויתר על כתרו למען האהבה. ערכה ענת מוזס, ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני אופיר יעקב, שחף בן לוי ואסף סיטון.
Just, it was just good to be close.